La suave voix de Radio Soul.
כוח האומה הוא בזיכרונה, זה מותר האדם. אם אנו רוצים לחיות ואם אנו רוצים ושואפים לצוות את החיים לבנינו, אם אנו מאמינים שהוטל עלינו מצב לסלול דרך אל העתיד, הרי עלינו ראשית כל לא לשכוח ולרשום.
אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית בהגשת תלמידי בית ספר יצחק רבין והוד השרון.
היום נערך בתוכנית את ניצולת השואה סלי גרחת אמנון.
אני אליה וביחד איתי מגישים את השידור אור, ענבר, אלה, הילה, דני, אופק, תומי, אודליה, יובל, אדם, הראל, שיר וגיא.
רגע לפני שנתחיל, נשמע את השיר של יהודה פוליקר, עפר ואבק.
תודה, סלי, שהגעת אלינו לתוכנית השעה השישית.
וסתם משתפת איתנו את מה שאמרת.
ספרי לנו ולמאזינים, מי זה סלי גרחט? נשמח לשמוע את הסיפור שלך.
שלום לכולם. שמי סלי גרחט, ובאתי היום לספר לכם את סיפורי וסיפור משפחתי. אני רוצה להודות לכם שבאתם לשמוע ומקווה שתרחיבו דעת. שורדי השואה מתמעטים והולכים, ולכן יש חשיבות גדולה לשמוע מפיהם את שעברו, ולכן אני פה איתכם. זאת לא פעם הראשונה שאני מספרת את סיפורי, אך עדיין אני מאוד מתרגשת ומקווה שאצליח לשתף אתכם בחוויותיי. סיפור חיי התחיל בתקופה האפלה והקשה ביותר לעם היהודי במאה ה-20. כאשר להבדיל, גם היום אנו בתקופה קשה מאוד לאור הטבח בשבעה באוקטובר 2023 והמלחמה וקורבנותיה הרבים. כבר בשנת 1933 עלה לשלטון בגרמניה הנאצית רב המרצחים היטלר, ובהדרגה החלה השפעייתו לסחוב מדינות מרכז אירופה לביצוע תוכניותיו הזוועתיות והרצחניות. נולדתי בחודש מרס 1936 בסופיה, בולגריה, למשפחת ורסנו, בת ארבע נפשות, אמא שלה, אבא איזק, אחי ציקו, ואני הצעירה מכולם. גרנו בדירה מרווחת ומעוברת בכלים מודרניים, לאותה תקופה. בבית הייתה נערה צעירה מאחד הכפרים שעזרה לאמי בעבודות הבית ובטיפול בי ובאחי. פעם בשנה הייתה הנערה נוסעת לכפר הולדתה לחופשה משפחתית. לאבי הייתה חנות לממכר אביזרי בנייה וחלקי חילוף למכונות. מגזין סטומנה. לדה. אבי היה אהוב על לקוחותיו וחבריו למקצוע, היה אמין ונהג ביושר. הוא השיג בחנות את שני הדודים שלי, את אחיו הצעיר ואת אחיה של אמא, והפרנסה הייתה משביעת רצון. החיים זרמו על מי מנוחות עד שבשנת 1941, כשהייתי בת חמש, השפעתו של היטלר נקרא במדיניות הפנים והחוץ של בולגריה, שחתמה עם גרמניה ברית שיתוף פעולה, ובכך הפכה לחלק ממדינות הציר, גרמניה, איטליה ויפן. באותה שנה, ממשלת בולגריה חוקקה גם את החוק להגנת האומה, שהיה דומה לחוק נירנברג. במסגרת החוק נאסר על ארגונים יהודים שונים, לפעול ורכושה מופקה. הוטל נומרוס קלאוזוס. זאת הייתה הגבלה על מספר הסטודנטים שהורשו ללמוד במוסדות ההשכלה, בעיקר הגבוהה, ונקבעו מכסות העסקה במקצועות החופשיים. למעשה, הגבלה קשה בחיי היום ופרנסת היהודים. בהמשך, החלו הסימפונות להחרים בתי עסק, חנויות, משרדים, קליניקות רפואיות וגם בתי מגורים. הם הגבילו את תנועת היהודים בחלקים רבים בעיר ואף קבעו שעות עוצר ממושכות. במלאת לי 5 שנים התחלתי לבקר בגן הילדים של הקולג' האמריקאי. אך לדעמוני, עם ניתוק הקשרים בין בולגריה לבין ארצות הברית, נסגרו כל המוסדות האמריקאים בבולגריה, וכמובן גם גן הילדים בו ביקרתי. באותו קולג' למד גם אחי ציקו, שהיה מבוגר ממני ב3 שנים. כך נשארנו שני הילדים למשפחת ורסנו בבית ללא מסגרת לימודים, והיינו למעמסה על אמנו. ההגבלות על היהודים הלכו והתעצמו, החרימו את בית המשחק של אבא שלי, והפחד שיגרשו אותנו גם מביתנו עלה לגבר. בספטמבר 1939, בפרוץ מלחמת העולם השנייה, חברי הארגון הפשיסטי רטניק ערכו מצד בחוצות סופיה ותקפו באלימות בתי עסק, מוסדות ציבור יהודיים ואף יהודים שהיו במרחב הציבורי. אירוע זה נקרא ליל הבדולח היהודי והבולגרי. חברי תנועת הנוער הפשיסטית בשם ברניק בשפת המקום, שהיו לבושים בבגדים חומים קרים ומפחידים, ניצלו את שעות החשיכה והיו תוקפים הולכי רגל שהלכו בדרך לבתיהם ועיפו אותם. הם קראו להם צ'יפוטים, זה מילת גנאי ליהודים, ומכים אותם באכזריות, כאשר לעתים הוכו גם לא יהודים. הבולגרים היו מעלימים עיניים ומעודדים בשתיקתם להכות ולהציג ביתר שאת. היה די קל לזהות את היהודים, כי הם הצטוו לענוד סימן צהוב על דש בגדם בצורת כפתור שהיה צריך להיות תפור לבגד. מי שלא ענד את הכפתור הוכה קשות ואף נשלח לבית הסוהר. כל אדם מגיל 10 היה חייב לענוד כפתור, אחרת היה נענש. מדי יום חוקקו עוד ועוד תקנות, הוראות ואיסורים מחמירים כלפי יהודים, והחיים הפכו קשים יותר ויותר. גברים מגיל 20 עד 40 נלקחו לעבודות פציעה בסלילת כבישים והנחת מסילות ברזל, כדי לתגבר את יכולת הצבא הגרמני לכבוש מדינות נוספות כמו יוון ויוגוסלביה. לפי ההסכם בין ממשלת בולגריה וממשל היטלר, הצבא הגרמני, הוורמאכט, כך נקרא הצבא הגרמני, נכנס לבולגריה ללא התנגדות וכבש את המדינה ללא קרב. גם אבי שהיה בן 38 נלקח למחנה עבודה במקום שנקרא בור. אנחנו נשארנו לבד בסופיה. זמן קצר אחרי שנלקח אבי למחנה העבודה, קיבלנו הוראה לעזוב את סופיה תוך 3 ימים ולעבור לעיר בשם רזגרד בצפון מזרח בולגריה, שהייתה רחוקה מספר שעות נסיעה ברכבת מסופיה. וזאת על פי חלוקה שנכפתה עלינו, כאשר כל משפחה יהודית נשלחה למקום אחר, מתוך אפשרות לעבור לערים קטנות ומכשלות, או למחנה הריכוז טרבלינקה. מצבנו הנפשי והבריאותי, דעת שהידרדר מיום ליום, גרם לאחי ציקו לחלות בחזרת, מחלת ילדים שהיא קשה ומדבקת, ולא יכולנו לעזוב את הבית. בביתנו הוכרס קרנטינה, שהוא הסגר, איש לא יצא ואיש לא נכנס. באותה תקופה, למי שהיה מחלה מדבקת, אסור היה לו לקבל אורחים או לצאת מהבית. תוך כדי מחלתו והחלמתו, גם אני נדבקתי בחזרת וההסגר נמשך. היינו תחת פיקוח רפואי חריף. לאחר החלמתי נאלצנו לעזוב את סופיה, לעיר קטנה ליד הגבול עם רומניה בשם נובי פזר, שהייתה מאוכלסת בעיקר במוסלמים, בנוסף לעוינות הבולגרים ליהודים. בעזרת חברים ומכרים בולגרים סקרנו בית ראוי למגורים, תוך כדי סידור החפצים המעטים שהיו לנו, באו השוטרים המקומיים וגירשו אותנו מהבית, בטענה שליהודים אסור לגור בבית שיש בו רצפה ומפתן לדלת. מחוסר ברירה אחרת עברנו לחווה קטנה ומוזנחת בשולי העיירה. כאן היה מותר ליהודים לגור, כשהמגורים היו בתוך כוך קטן, ללא מים, ללא חשמל, ללא מטבח וללא שירותים או תנאים סניטריים מינימליים. אני זוכרת מקרה שקרה לי שמה, זיכרון שאינו מרפא ממני יותר מ-80 שנה. כאשר יצאתי לשירותים שהיה בור בול פליה, אתם יודעים מה זה?
כן.
בתוך בוטקה רעוע בחצר, זה היה לקראת ערב והחשיכה החלה לרדת, וכשאני בתוך השירותים קורעת לעשות את צרכיי, נפרצה הדלת של העורווה שהייתה בסמוך לשירותים, הסוס שהיה בתוכה, פרץ בדירה פראית, עלה לשירותים שהייתי בהם. אינני זוכרת במדויק איך באיזה מצב הוציאו אותי מתחת לרגלי הסוס, אך מאז נשאר לי הפחד מפני סוסים. בעירה מדחת זו לא הייתה קהילה יהודית ולא היה מי שיוכל לעזור לנו. היה קושי רב להשיג מזון וגם בית תמחוי לא היה. אחי היה יוצא מדי פעם לשוטט בעירה. יום אחד הוא טעת על גשר שהיה מיועד לנוצרים בלבד. הוא נתפס על ידי שוטר מקומי שהאשים אותו. מלבד צעידתו על הגשר האסור, גם בכך שלא ענד את הכפתור הצהוב. הוא עבר למרתף בית העירייה לנפלא. תארו לעצמכם ילד בן קצת יותר מ-10, כלוא במרתף חשוך וקר לבדו. אמי בתושייתה הצליחה לשחררו כעבור כמה שעות, אחרי ששילמה כמובן מעט הכסף שהיה לה לפקידי העירייה. המחסור הלך וגבר והיה קשה מנסות. מעט מהחסכונות שאימא הצליחה לקחת איתה מסופיה הלך והידלדל. אימא לא הרימה ידיים. היא הייתה אישה יצירתית ובעלת תושייה. היא ידעה לנהל את המשפחה עם המעט שהיה. היא החלה לעסוק בעבודות תפירה ואני עזרתי לה בתפירת הכפתורים. לנו הילדים אסור היה לצאת מהכוכים החשוכים בהם שהיינו והיינו ספונים בהם ימים ולילות רבים. למזלנו, בעלי יוזמה מקרב מעט היהודים שהיו בנובי פזר, הצליחו לארגן חדר בו יכלו הילדים להתקבץ ולשעות בו מספר שעות כל יום. המורים המתנדבים מיינו אותנו לפי גיל. אני שהייתי בין הצעירים ביותר ישבתי בשורה הראשונה, ואחי שהיה מבוגר ממני בשלוש שנים ישב בשורה הרביעית. כך הפך החדר הצפוף לבית ספר. כמובן שההתארגנות הזאת התקיימה ללא יגיעת השלטונות, ואם היינו מתפסים, העונש היה חמור וקשה. חיינו בפחד מתמיד, במחסור רב, ולא ידענו מה ילד יום. אבי היה דן במחנה הכפייה, הוא לא ידע איכן אנחנו, ואנחנו לא ידענו מה מצבו ואם נזכה לראות אותו אי פעם. זה קרה ביום 9 לספטמבר 1944. בוקר סתווי שקט, ואז בבת אחת שומעים רעש מחריש אוזניים. טנקים שעטו בכביש הראשי של העיירה, ומהצריכים מציצים ראשי החיילים הרוסיים של הצבא האדום. חשבנו ושמחנו על בו משחררים או לנאצים. חשבנו שנגמר הסיוט של השנים האחרונות, ולא דמיינו מה הביאו איתם הסובייטים, מן הפח אל הפחת. אבי שוחרר ממחנה הכפייה, ובמאמצים הגדולים שהשקיע איתר אותנו בנובי פזר. בקושי זיהינו אותו, היה תשוש, רעב, רזה מאוד ומלוכלך מאוד. טיפלנו בו במסירות ובאהבה, אבל אמא נאלצה לשרוט את בגדיו שהיו מלאים בכינים שכיסו כל פיסת בד. חזרנו לסופיה, רצינו לעזור לבית שלנו שבו גרנו לפני המלחמה. עזרנו דירה מרועטת ומאובזרת, ומצאנו בה פולשים בולגרים, כשגם רוב הריהוט לא היה בה. נאלצנו לספור דירה צנועה ברוב היהודי. היה צורך להתחיל הכל מההתחלה. לשמחת כולנו, אבי הצליח לקבל את החנות שהייתה לו בחזרה, כך שפרנסתנו הייתה מובטחת לעת עתה. הייתי כבר ב9 ומעולם לא ביקרתי בבית ספר. הייתי אמורה להיות בכיתה ג' לפי הגיל. אולי רשמו אותי בקולג' הצרפתי, עברתי בחינות והתקבלתי. תוך זמן קצר בית הספר נסגר בעקבות ניתוק הקשרים בין בולגריה לארצות המערב. ובולגריה הפכה לגרורה של ברית המועצות. שוב עברתי בית ספר, והפעם לבית ספר בולגרי, שהונחלו בו שיטות לימוד שהיו מקובלות בברית המועצות. ברית המועצות, אתם יודעים, זה רוסיה, כן? עכשיו זה רוסיה, פעם היה ברית המועצות. עד המלחמה לימדו בבית הספר, בבתי הספר שפות זרות, אנגלית, צרפתית, גרמנית. ועכשיו הכל מוטל, ולמדנו מלבד לימודים כלליים רק רוסית. היתרון היחידי היה לימודי הצטם הקירילי. ברוסית ובבולגרית כותבים בכתב קירילי. זה לא כמו באנגלית וזה לא כמו בעברית, זה כתב אחר לגמרי. מישהו שמע על כתב קירילי? לא. הפעם ראשונה. המצב תחת המשטר הסובייטי לא איטי גם היהודי בלשון המעטה. בתוך תקופה קצרה, המפלגה הקומוניסטית השתלטה על כל המוסדות העירוניים והממשלתיים, והחלו לעצר את צעדי היזמים הפרטיים ואת בעלי המקצועות החופשיים. הוריי היו ציונים וחלמו תמיד להגיע למדינה שרוב תושבי היהודים. אחת מאחיותיו של אבי נסעה בשנות ה-30 המאוחרות לפלסטינה והקימה בה את משפחתה. והוריי שאפו להצטרף גם הם. בחודש מאי 1948, עם הכרזת העצמאות, עם הטפרת דגל כחול לבן שתלתה על חלון ביתנו, למרות הסכנה שהשכנים הקומוניסטים ילשינו לשלטונות. החיים תחת השלטון הקומוניסטי נהיו קשים מיום ליום, והתקווה לא נראתה באופק. הוריי עקבו אחרי ההתפתחויות שקרו במדינת ישראל הצעירה, שקמה לא מכבר. המנהיגים היהודים הציונים בבולגריה הפעילו לחץ והשפעה על הקהילה היהודית לעלות לישראל. וכך במשך שנה וחצי עלו רוב יהודי בולגריה לישראל. בתחילת נובמבר 1948 ארזה משפחתי מעט חפצים אישיים והחל המסע לעלות למדינת ישראל. עלינו לרכבת שהסיעה בהמות שתיקח אותנו מסופיה לנמל בקרה ביוגוסלביה. הנסיעה הייתה ארוכה, קשה ומפרכת. צפיפות נוראה, אין ספסלי ישיבה, אין חלונות, אין מים, אין שירותים, ולא רואים אור יום. הרכבת הייתה עוצרת בדרך מספר רב של פעמים, כדי לאפשר לנוסעים לעשות את צורכיהם, לחלץ עצמותיהם ולנשום אוויר צח. כך נסענו 9 ימים צמאים ורעבים. הגענו לנמל בקרה ביוגוסלביה. העלייה לאונייה הייתה בלילה. אנשי הסוכנות היהודית זרזו אותנו. אנשים מעדו ונפצעו במרוצתם, וכל אחד יחזיק בידו את חבילת החפצים היפים הדלה שלו. שם האונייה היה קפלוס, והיא שימשה כאונייה תובלה בהפלגות קודמות. בהפלגה קודמת הובילה לארץ נשק מצ'כיה. לימים הוחלף שמה והיא נקרא האונייה הדרומית. התנאים באונייה לא היו טובים יותר מאשר ברכבת הבהמות. בבטן האונייה היו דרגשים מעץ שהתנסו לגובה 5 קומות. מי שקיבל דרגש תחתון סבל כל המסע מנפילות של החפצים מהקומות העליונות. אני קיבלתי דרגש בקומה התחתונה. מול חלון עגול, ממנו ראיתי את גלי הים, וחשתי כל טלטול של האונייה. ההפלגה הייתה בחודש נובמבר, הים היה סוער, ולנו היה אסור לעלות מבטן האונייה לסיפון. שהיינו בים כעשרה ימים, בצפיפות על דנגשי העץ, כאשר הרוב סובלים ממחלות ים, מהקאות ומנפילות מהקומות העליונות של הדנגשים. בשעה טובה התקרבנו לחוקי נמל חיפה והצטמנו לא לעלות לסיפון שמה יפחינו הערבים בנמל שיש אנשים באונייה וירגיזו אותה. זה היה בעיצומה של מלחמת העצמאות. ביום 23 לנובמבר 1948 הגענו לנמל חיפה, מותשים, עייפים, רעבים וצמאים. הורידו אותנו במהירות וכינסו אותנו בעולם גדול בו ישבו פקידי הסוכנות היהודית שרשמו אותנו והפיקו את המסמכים. כולנו הגענו ללא דרכונים או מסמכים. ותקשורת קשה הייתה בין דוברי בולגרית שלא יודעים עברית לבין דוברי עברית שלא יודעים בולגרית. שופשו שמות פרטיים ושמות משפחה, תאריכי לידה ופרטים רבים נרשמו על פי הבנתם של הפקידים הרבים. כמוני היו צריכים לימים לפרנס עורכי דין כדי לתקן רישומים. לאחר סיום הקליטה הובלנו לעולם גדול שם ריססו אותנו ב-DDT כדי למנוע הכנסת מזיקים לארץ. יש קבוצות אלוהים שמתלוננות שריססו רק אותם מטעמים גזעניים. אבל זה קרה לכל העולים החדשים מכל הארצות שנחשבו לפליטים ואימיגרנטים. בסיום התהליך הארוך, המעייף והלא נעים, הועלינו לאוטובוסים והקבוצה בה הייתה משפחתית נשלחה למחנה העולים בפרדס חנה. שם שיקנו אותנו באוהלים גדולים, מספר משפחות בכל אוהל. עם רגת החשיכה החלו להישמע קולות בכי תינוקות שבדיעבד הסתבר שהיו אלה ילדות קטנים שאנחנו העירונים לא הכרנו. כאמור זה היה בחודש נובמבר, היה גשום וקר. כבר בלילה הראשון הייתה רוח חזקה שהפילה את האוהל ומוטטה אותו. יצאנו מבוהלים מתחת להריסות. ונחשפנו לגשם זילפות, העבירו אותנו לחדרי המרפאות ולמחסנים להעביר את הלילה הראשון במדינת ישראל. ממש חוויה, התבזמות כל החלומות. למחרת בבוקר אבי עלה על אוטובוס ונסע ליפו. בא התבורר קרוב משפחה שהגיע בעלייה בלתי לגלית כמה חודשים לפנינו. אבי סקר את אזור יפו העתיקה, שכאשר באותו זמן אביי יפו נטשו את בתיהם ונותרו הרבה בתים מאוזרים אך נטושים. קיבלנו היתר להיכנס לאחד הבתים בסמוך לנמל יפו. בבתים האלה לא היה חשמל, לא מים זורמים, והשירותים מחוץ לבית, פרימיטיביים, שמהם יצאו גם חולדות. אבי היה בעל יוזמה, בתושייה, ותוך מספר ימים עזרנו את מחנה העולים. בפרדס חנה, עזרנו את מחנה העולים בפרדס חנה, ועברנו להתגורר ביפו. לימים התברר שביפו התגרו יוצאי בולגריה רבים, וההתאקלמות במסגרת כזו הייתה קלה יותר. התחלנו להתארגן לחיים בארץ. לא ידענו עברית, לא הבנו שעברית כותבים מימין לשמאל. ידעתי לקרוא ולכתוב באותיות לטיניות ובאותיות קיריליות שנכתבות משמאל לימין. היינו באלה מוחלט. תלילי העברית נשמעו מוזרים, אבל הקלה עלינו המציאות שכולם ביפו דיברו בולגרית. החלה אבי הדולורוזה דרך הפיסורים של קליטתנו בארץ. אבי רכש מסעית ואסך בהובלת סחורות. החיים התחילו לחייך מעט. אך לא לתקופה ארוכה. אחרי 3 חודשים לעלייתנו לארץ באחת הנסיעות בצומת בנימינה, התנגשה במסעית בה נהג אבי רכבת ואבי נהרג במקום. האלם היה עתום, מה עושים? איך ממשיכים? לאן ממשיכים? בישראל עדיין התרחשה מלחמה. הרוב היו מגויסים להגנת המדינה הצעירה. לא היו מוסדות שיתפלו בעולים החדשים, ובמיוחד לא במקרה מצער וקשה כמו שלנו. אנחנו כאן רק 3 חודשים, לא מכירים את מנהגי המקום, לא יודעים עברית, אפילו שפה בסיסית. אמא, עם האנרגיות שלה וכושר האינטור וההישרדות, עזרה את כוחותיה ולא נתנה לאסון להוביל אותנו שעולה. היא מצאה הכי שקל עבודה, עבדה קשה מאוד, לא בחלה בשום עבודה, הכל כדי לקיים את אחי ואותי. הקליטה בארץ הייתה מאוד טראומטית עבורי. ילידי הארץ ועולים מארצות אחרות לא פרגנו לנו. קראו לנו סבונים, בשר טרי, הלכתם כצום לטבח, חבל שהיטלר לא חיסל גם אתכם, ועוד אמרות כאלה. ילידי הארץ לא התייחסו אלינו כבני אנוש, ראו בנו חייזרים, צחקו ולהגו על הלבוש שלנו, על אי ידיעת השפה העברית, ואי הידיעה של השפה העברית לא אפשרה להתנגד ולהתגונן מול היחס המשפיל והמחפיר הזה. אולפנים ללימוד עברית לא היו עדיין, וכל זה בנוסף לאסון האישי שלי ושל המשפחה. לא ידעתי למי לפנות, וגם לא היה לי למי לפנות, והשתדלתי לעזור לאמי ככל שיכולתי, ולא לשקוע עם עצמי. לפני שמלאו לי 15, התחלתי לעבוד במשרד הראשי של השקם ביפו. אתם בטח לא יודעים מה זה השקם, אם תפסו אני אסביר לכם אחר כך. נרשמתי ללימודי ערב, וכל יום בסיום העבודה בשעה 5, הייתי צועדת ברגל מיפו לרחוב בלפור בתל אביב, ומאוחר בלילה חזרה לביתי ביפו. לא היו אז חוקי עבודה להעסקת נוער. לא הגדרת שעות עבודה, אבל גם על זה התגברתי והייתי כי הייתי ממוקדת מטרה. בהגיעי לגיל 18 התגייסתי לצה"ל, למרות שבנות רבות השתמטו משירות. שירתתי 2 במפקדת קצין אספקה ראשי והשתחררתי בדרגת סמלת, שהייתה דרגה מכובדת באותם הימים. לאחר שחרורי מצה"ל חזרתי לעבודה בשקל. בשנת 1960 ניסיתי לשימון גרף ז"ל. אותו הכרתי כשהוא בא לחברת שקל מטעם המכון לפריון העבודה והייצור ללמד שיטות עבודה חדשות ויעילות. התאהבנו ממבט ראשון, ולמעשה בפעם הראשונה בחיי הרגשתי יותר טוב. היינו נשואים 52 שנים, גרנו בחולון, ולימים עברנו להוד השרון. המשכתי לעבוד בחברת שקם עד להולדת ילדיי, וכשהם בגרו מעט עברתי לעבוד בחברה להנדסת חשמל כמנהלת המשרד עד לפרישתי לגמלאות בשנת 1999. לימים נולדו לנו בת ובן. ביתנו דורית מתגוררת סמוך אליי, למדה לתואר מאסטר בפיזיולוגיה ופרמקולוגיה, סיימה תואר ראשון בניהול ובוגרת שערי משפט בהוד השרון. היום היא עוסקת בעריכת דין. היא העניקה לנו 3 בנים, נכדים, כולם שירתו בתפקידים משמעותיים בצה"ל, וכיום אחד לומד באוניברסיטה בירושלים, השני באוניברסיטה בבאר שבע, והשלישי משוחרר טרי, מתכונן להמשיך גם הוא בלימודים אקדמיים. בננו אייל, בעל תואר דוקטורט בהנדסת חשמל ומחשבים, חי בארצות הברית והעניק לנו את נגדתנו. בסקילה לאחור של חיי, אני מוצאת שלמרות שנולדתי ובגרתי לעולם של קשיים, שלעיתים נראו כבלתי אפשריים ובלתי אווירים, הצלחתי לעבור מסלול לא קל אך מענה, לרשום לא מעט הצלחות. זכיתי לבת ובן מוצלחים, זכיתי לנרדה ושלושה נכדים נפלאים, ולאושר ואהבה רבה מכולם. סדר יומי מגוון ועמוס, אני משתתפת במספר חוגים, שומעת הרבה הרצאות שמעשירות אותי מאוד, מוקפת חברות וחברים, ומקדישה את יתר זמני להתנדבות ולעזרה לאחרים. אני מבקשת עכשיו לכבד כולנו בקימה ובצלה את חללי. אני מבקשת לקום. אני מבקשת לכבד את חללי צה"ל וכוחות הביטחון המגינים עלינו במלחמה שעדיין מתנהלת. אני מבקשת גם בשמכם לאחל לכל הפצועים החלמה מהירה וטובה, ומאחלת ומתפללת להחזרתם המהירה של כל החטופות והחטופים, בריאים ושלמים. אני מבקשת גם בשמכם לחזק בחיבוק ענק את בני המשפחות הרבים שחייהם השתנו, ומבקשת לחזק את ידיהם ברוחם. אני מבקשת ומאחלת לכולם שלא תתאפסו לייאוש, תראו תמיד את חצי הכוס המלאה, ותתגברו על כל קושי למען עצמכם ולמען בני משפחותיכם. תודה רבה, חזקו ואמצו.
צלי, כשהתחיל השביעי באוקטובר, האם זה השפיע עלייך והחזיר אותך לשואה?
אז אני אספר לכם איך זה השפיע עליי. זה קרה בשבת, זוכרי, ואני בשעה שש שומעת רדיו, ופתאום בשש ועשרים וכמה דקות, פתאום שומעת צבע אדום, צבע אדום. לא הבנתי, חשבתי שזה חלק מהציפול שמספרים ברדיו, אבל הם המשיכו עם זה. אני פתחתי טלוויזיה וראיתי מה קורה, איך החמאסניקים עולים על הגדר ונכנסים עם האופנועים אלינו לארץ. וזה החזיר אותי לשנות 1941, כשהגרמנים נכנסו לסופיה, והם נכנסו על אופנועים, אבל הם, היו להם גם סירות צמודות לאופנוע. ראיתם פעם אופנוע עם סירה? והיה מי שנהג באופנוע, מאחור היה חייל, וגם בסירה ישב חייל, וכולם מכוונים רובים. זה היה, כמובן, השפיע מאוד מאוד מאוד. זה הגזיר אותי.
היה לך קשה לעבור מלא מדינות מדי שבוע?
לעבור הרבה מדינות? זה לא קרה מדי שבוע. זה ממש קשה, כי בכל מדינה יש אנשים שונים, מנהגים אחרים, ועד שמתרגלים למנהגים האלה, אז קשה, קשה. וחוץ מזה אני עברתי הרבה מאוד דירות במשך כל השנים. כי הייתה דירה, גירשו אותנו מהדירה, אחר כך נסענו לדירה אחרת, שם לא נתנו לו להיכנס, לקחו אותנו לדירה אחרת, ואחר כך חזרנו עוד פעם לסופיה, ואחר כך נסענו לארץ, וקודם נסענו, קיבלנו דירה על יד הנמל, אחר כך אמא שלי קנתה דירה במקום אחר ביפו, אחר כך התחתנתי, עברנו לחולון, ואחר כך מחולון. המון, המון. המון מעברים. בכל מקום קשה. מגיעים עם הארגזים עטופים, צריך לסדר, צריך להוציא, צריך...
יש לך עדיין את המספר מהשואה?
לא, אין לי מספר, אצלנו לא היו מספרים. את מתכוונת מספר על היד?
כן.
לא, אצלנו לא היו מספרים. זה היה באושוויץ, במלחמת. לא היו בכל המחנות.
איך את ניגשת במלחמה?
כשהייתי צעירה, בת חמש, במלחמה, אז בגיל חמש לא ידעתי משהו אחר. חשבתי שאלה החיים. רק אחרי שנגמרה המלחמה ונוצרו תנאים אחרים,
אז הבנתי שבמלחמה לא היה פשוט, אבל בגיל 4-5 אי אפשר לעשות הפרדה בין, לא כל כך אפשר לעשות הפרדה בין מצב של מלחמה ומצב רגיל.
מה זה בית המחוי?
בית המחוי זה שמכינים אוכל לאנשים שאין להם מקום או אפשרות לקנות אוכל, אז היו מכינים, מבשלים אוכל בצהריים ובערב, אנשים היו מגיעים למקום הזה ומקבלים אוכל.
מי הוא או מי הם השלטון הקומוניסטי?
קומוניסטי. אלה היו הרוסים שבאו שם, שם הייתה מפלגה קומוניסטית ש... כמו שאצלנו בארץ יש, אתם מכירים, יש, לא כבר שכחתי את זה, אז יש כל מיני מפלגות. וזאת מפלגה שהיא דוגלת שלכולם יהיו אותו הדבר, ואף אחד לא יהיה יותר ממה שיש לחברו. אז זה שוויון לכולם. זאת המפלגה הקומוניסטית.
איך שרדתם כל כך הרבה ימים ללא אוכל ושתייה?
זה דבר שאני לא זוכרת מה היה, איך, מה אכלתי, זה זכור, זה נמחק לי מהזיכרון. אני לא זוכרת, כמובן אכלתי, בוודאי שתיתי כי אחרת לא הייתי פעם קצת. אין לי מושג, אני לא זוכרת כלום. מחוק.
ברכבת לבאונייה היה לכם מזון למים?
אני זוכרת, לא זוכרת שאכל. אני זוכרת שסיפרתי שאני הייתי בדרגש התחתון. אני רק זוכרת שבדרגש הקומה הראשונה היה נספח משהו, היה מגיע אליי למטה. אבל לא זוכרת אם אני שתיתי או אכלתי. זה דבר מחוק לי. בטח אכלתי ושתיתי.
האם כל המשפחה שרדה את השואה?
כן, המשפחה שלי שרדה. וכולם באו לארץ תוך שנה וחצי, עד שנת 1950, כל המשפחה הייתה כאן.
כשהיית בבית שלך, הרגשת שכיף שם?
כשבבית לפני המלחמה היה בית מאוד יפה, ואחר כך, כשחזרנו מהמלחמה, היה בית מאוד קטן, צפוף ולא... לא מפואר במיוחד, כי בבית הקודם לא נתנו לו להיכנס.
מה עשית שהגעת לישראל?
הייתי בת 12. והיינו מתארגנים כמה ילדים, גרנו ביפו, ליד הנמל, והיינו הולכים לאיזה מקום לא רחוק, ושם היו אוספים אותנו ומלמדים אותנו קצת עברית. כי אנחנו לא ידענו עברית. וזה היה בגיל 12, ובגיל לפני 15 התחלתי לעבוד.
מה הקשיים שעברת בזמן המלחמה?
מה הקשיים שעברתי בזמן המלחמה? גרנו, קודם כל גירשו אותנו מהבית. בית שהייתי רגילה עד גיל 15. אחרי זה היה בית מאוד לא נוח. מאוד, בלי חשמל, בלי מים, היינו צריכים ללכת ולהביא מים ממרחקים. אוכל היה ולא היה. היה קשה ולא היה, לא היה בית ספר. לא הלכתי לבית ספר, כי לא היה.
מדוע חשוב לך לספר ולהעביר את הזיכרון הלאה?
כי אני חושבת שצריך לזכור מה העם היהודי עבר ולהשתדל שדבר כזה לא יקרה שני.
האם יש מישהו מבולגריה שאת עדיין איתו בקשר?
לא, כי כל מי שהכרתי, וקודם כל עברו הרבה מאוד שנים, ומי שהכרתי כבר לא כל כך בחיים, אין לי קשר, למרות שביקרתי כמה פעמים, אבל אין קשר יותר.
הם החברות שלך מבולגריה, אז הם עזבו אותך שהייתה מלחמה, כאילו שאת הייתי יהודיה.
כשעזבתי את בולגריה, לא הייתה אפשרות להיות בקשר איתם, כי ממשלת בולגריה החליטה שלא יהיו שום קשר ליהודים עם בולגריה. הייתה איזו תקרית מלחמתית, והם נתנו הוראה שלא יהיה קשר לשני העמים. רק אחרי שנים רבות הקשר הזה נוצר מחדש. אז ככה שנאמנת, את מי שהכרתי כבר אי אפשר היה למצוא, כי אנשים משנים את השמות או משנים מקומות, אז קשה למצוא אותם. גם לא ניסיתי כי הייתי עסוקה עם החיים שלי פה.
היה לך קשה ללמוד רוסית?
לא היה כל כך קשה, כי מבחינת הכתיבה, שתי השפות הן די קרובות, ולא היה כל כך קשה.
אח שלי היה במסע לפולין, והוא אמר לי שזה היה מאוד משמעותי וחשוב. מה את חושבת על המסע לפולין?
על המסע לפולין? זה חשוב מאוד. אני הייתי בפולין מספר פעמים. צריך היה לראות את כל המשרפות שצרפו את היהודים, שהתייחסו אליהם בצורה זוועתית ורצחנית. זה חשוב שכל יהודי יראה את המשרפות.
לאן הגעת שהיית לישראל?
קודם כל הגענו לנמל חיפה, שם הורידו אותנו מהאונייה. אחרי זה לקחו אותנו לפרדס חנה, זה היה בית עולים הראשון. אחר כך ליפו.
חגגו לך בת מצווה ויומי הולדת עד שהתחתן?
לא חגגו לי, כי קודם כל, כשהיינו לבולגריה והייתי בגינש, זאת אומרת, הגעתי בגיל 12, וזה היה ממש במעבר. הגעתי לארץ, ואחרי שקרה אסון עם אבי, אז כבר לא היה בראש לעשות חגיגות כאלה. לא עשו לי, וגם מימי הולדת זה לא כל כך חגיגו לי. רק אחר כך, כשהכל הסתדר, החיים נכנסו לאיזה במצב יותר רגיל, והתחילו לעבור בפלאי.
בתחום המלחמה, היכן היית ועימי?
הייתי, בזמן המלחמה, כשהייתי בגיל 5, הייתי עם אמא שלי. והיא כמובן, אמא, ילדה בת 5, נשמרת על ידי האמא. אבא היה במחנה עבודה, הוא לא היה איתנו. אז הייתי, רוב הזמן הייתי עם אמא.
כשביקרת בבולגריה, מצאתי את הבית שלך בסופיה?
לא יכולתי להגיע לשם, כי אמנם ראיתי אותו מרחוק, אבל אי אפשר היה להיכנס.
הייתה השתלבות שלך בישראל בקהילה החדשה?
הייתה די קשה, בגלל חוסר ידיעה של השפה. והצורך שלי ללכת בגיל צעיר לעבוד, לא הייתה לי אפשרות ללמוד הרבה. רוב הלימודים שלי שאני עשיתי, אלה היו לימודים עצמיים. למדתי בעצמי, קראתי הרבה.
האם היו אנשים גויים שעזרו לך ולמשפחתך בזמן המלחמה?
כן, לאבי בזמן המלחמה היו חברים גויים שעזרו מאוד. וכי אבי היה איש שעזר, אז הם החזירו לו טובה. איש שעוזר לאחרים בזמן מצוקה שלו, אז יש מי שעוזר לו.
האם יש לך מסר שהיית רוצה להעביר לנו?
המסר שלי, תהיו חברים טובים, תקבלו את האחר, תעזרו אחד לשני, ואם יש חברים ביניכם שיש להם בעיות, לא להטיל עליהם חרם. אני שומעת הרבה כאלה וזה ממש כואב לי. תהיו חברים, כל אחד יש לו אופי שונה וצריך לקבל את השונה.
אנחנו רוצים להגיד לך תודה על שהגעת להתארח אצלנו בתוכנית.
תודה רבה לכם ששמעתם את הסיפור שלי.
השיר שיסגור את התוכנית הוא משיק לאישטיין ודוד דור חלומות שמורים.
אני מקווה שתוך תקופה קצרה יהיה שלום בארצנו ויהיה יותר נעים לחיות בארץ.
אמן.
אמן.